שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו יסודות חוכמת הקבלה, ואיתנו נמצא הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לכולם, מיכאל. והיום הנושא שלנו הוא האמונה למעלה מהדעת. נו, בעיקרון זה כבר לא השיעור הראשון שלנו, זה בשביל תלמידים די מתקדמים. והשאלה הראשונה, המילים האלה עצמן, אמונה למעלה מהדעת, מה זה אומר בחוכמת הקבלה? מה זה אמונה אנחנו יודעים בעולם שלנו, אבל בחוכמת הקבלה מה זה אומר? הרב לייטמן, לא, מה שמדובר עליו בעולם שלנו זה בכלל לא זה. בכל הנוגע לחוכמת הקבלה אנחנו צריכים להכניס משמעות חדשה לגמרי לכל אותן המילים השגורות. אמונה בחוכמת הקבלה נקראת תכונת ההשפעה, האפשרות לעלות מעל האגו שלי. כאשר אני, כנגד האגו שלי, שדורש ממני תקבל, תיקח וכן הלאה, אני יכול לעלות מעל לרצון הזה של לקבל, לקחת, לתפוס, לחטוף, ולהיות מעל זה. כלומר, לא לעבוד עם הרצונות האגואיסטיים שלי, שהם למלא את עצמי בכל דרך אפשרית, בכל סוג אפשרי של תענוג. זה נקרא אמונה. כלומר, כאשר אני עושה צמצום על הרצונות שלי, הרצונות נשארים, אבל אני שם עליהם צמצום, ואני נמצא מעליהם. לכן זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. כיוון שהרצונות האגואיסטיים שלי הם נקראים דעת, כיוון שבהם אני מקבל, בהם אני מרגיש את עצמי, את הגדלות שלי, את הביטחון שלי, את כל הטעמים, את כל הידיעות, הכל. מיכאל, כלומר, זה הרצונות, התחושות, הרגשות הטבעיים שלי. הרב לייטמן, כן, כן, כן. והם כולם נקראים טעמים או דעת. ידיעה, כלומר. היות וכל הרצונות שלנו מורכבים מפישה, הרצון לאוכל, אחר כך מין, אחר כך משפחה, מיכאל, הרצונות הבסיסיים, הרב לייטמן, כן, כסף, פרסום, שליטה וידע. ידע זה בעצם הרצונות האגואיסטיים הגדולים ביותר. ואחרי זה מגיעה האמונה, כלומר, כאשר אני עולה מעל כל הרצונות האלה, ואני עובד איתם לא כדי למלא אותם, אלא כדי לעלות מעליהם,
почему так они назвали
веру Михаил лама מקובלים קראו לזה אמונה הרב לייטמן תכונת ההשפעה תכונת הבינה מיכאל אז יש משהו שאני לא מרגיש ברצונות הטבעיים שלי ולכן אני צריך להאמין בזה כן הרב לייטמן לא בכלל לא
это свойство которое обретает
זוהי תכונה שנרכשת בהדרגה תחת השפעתו של הכוח העליון האור העליון כך הוא נקרא, ואין לזה שום קשר לאמונה בעולם שלנו. בעולם הזה, מה שאני מאמין בו, משתחווה למישהו, למשהו, עם עיניים עצומות, אני כאילו מאמין במה שמספרים לי. לא. כאן זה בכלל לא ככה. כאן אני בעצמי קובע לעצמי במה אני רוצה להאמין. מה אני רוצה להעריך בהשוואה למה שהאגו שלי מעריך. כלומר, אמונה מעלה אותי מעל האגו שלי. ובהתאם לדרגת האגו שמעליו אני יכול לעלות, אני נמצא באמונה. מיכאל, נו, יש הגדרות טיפה שונות. במאמרים של הרבש כתוב שאמונה, זאת הכוונה שלי להשפיע. לחשוב על האחר, להשפיע על האחר. והדאגה לעצמי, זאת הכוונה לקבל לעצמי. וזה דווקא נקרא דעת, כיוון שזה מובן לנו, אנחנו מרגישים ומבינים את זה. אנחנו רואים מזה איזושהי תועלת. האם אפשר להגיד שהאמונה הזאת שאנחנו מדברים עליה זה משהו שאני לא מרגיש בכוונה לקבל לעצמי? הרב לייטמן, כמובן, כיוון שאתה, כדי להשפיע, אתה צריך להרגיש לא את עצמך, אלא את האחר. ולהרגיש מה הוא צריך, ואז אתה מתחיל להשתמש בעצמך כדי למלא את הרצון שלו. בצורה כזאת, האמונה שלך מתממשת. מיכאל, וכאשר היא התממשה, אז מתגלה רצון חדש, ואני צריך לשים עוד איזשהו רף. רב לידון, כן, וכן הלאה. מיכאל, אז זה כמו במדע או בספורט שאתה שם לעצמך איזשהו רף, בקיצור זה מצב שעוד לא השגת. הרב לייטמן, כן. מיכאל, זה נקרא האמונה, ומה שאתה השגת כבר זה נקרא ידיעה. ואותו המצב של האמונה, כאשר אתה משיג אותו, זה הופך להיות לדעת, ידיעה, מתווסף לדעת שלך. וזה הפוך למה שאנחנו מכירים בעולם שלנו, שנקרא אמונה למטה מהדעת. אמונה למטה מהדעת זה כאשר אמרו לי משהו ואני צריך להאמין בזה. הרב לייטמן, ראשית זה, וגם כאשר אני עושה הכל כדי לקבל. כלומר, אני מוכן להאמין לכל אחד ובכל דבר כדי למלא את עצמי. מיכאל, לדוגמה, אמרו לי, יש איזשהו כוח עליון, הבורא. אם אני פשוט מאמין בזה ולא בודק את זה, אז זה אמונה למטה מהדעת. ואם אני מתחיל לבחון ולחקור מי זה, מה זה, מה התכונות שלו, איך אני יכול להשיג את התכונות האלה, אני משיג אותם באיזושהי מדרגה מגלה, הרב לייטמן, אז זה אמונה בדעת. כלומר, לפי מידת הידיעה שלך, אתה מאמין. ואם אתה לא בודק, אם אתה כבר לא בודק ויכול לעשות פעולות של השפעה, אז זה אמונה למעלה מהדעת. מיכאל, אז מה זה אמונה למעלה מהדעת? הרב לייטמן, אמונה למטה מהדעת זה כאשר אתה עובד עבור הדעת בשביל המילוי. מיכאל, חשבתי להפך. כשאומרים לך להאמין במשהו, אתה מאמין, אפילו בלי לבדוק. הרב לייטמן, לא בודק, אז זה למטה מהדעת. מיכאל, אז כן, זה מה שאני אומר. זה כשאמרו לך משהו, זהו, עד סוף החיים אתה מאמין במשהו, לא חשוב. חפץ רוחני, משהו, לא חשוב מה. הרב לייטמן, כן, ואמונה למעלה מהדעת, זה כאשר אתה בדקת 20 פעמים, וראית שזה לחלוטין לא ריאלי, ובכל זאת עושה את זה. אז זה למעלה מהדעת שלך. מיכאל, ואם זה בתוך הדעת, רב לייטמן, זה בהתאם למה שאתה בוחן ויודע. אז האמונה והדעת תומכים זה בזה. מיכאל, מצאתי דוגמה כזאת, שמעתי ממך כזאת דוגמה. זה משהו שאתה שמעת מהמורה שלך, שהוא אומר שנאמר שהחבר לבא ממך $1,000, ואחרי זה יחזיר לך מעטפה, ובמעטפה הזאת יש דולר אחד. ואתה מגלה שם את הדולר האחד הזה, ואתה צריך כביכול להשלים באמונה שלך שיש שם $1,000, כן? זה דומה? הרב לייטמן, כן? כלומר, אם אתה פותח את המעטפה ובודק, ורואה שיש שם דולר אחד, ובהתאם לזה אתה חושב שהוא יחזיר לך דולר אחד, אז זה אמונה בדעת. אם אתה בוחן, אבל בוחן, בודק, ורואה שיש שם דולר אחד, אבל אתה מקבל את זה $1,000, אז זוהי אמונה למעלה מהדעת. אם אתה בדקת, וראית שיש שם דולר אחד, אז זה בדעת, ואם אתה לא בודק בכלל, אז זה למטה מהדעת. אוקיי, אז זה האנשים שבכלל אמרו לו משהו, ככה זה. הרב לייטמן, כן, מתפללים, עושים מה שלימדו אותם, זה נקרא מצוות אנשים מלומדן. מיכאל, ואפשר להגיד שאלה שנמצאים באמונה בתוך הדעת זה אתאיסטים. במידה שבה הם תופסים משהו, הם יכולים להאמין במה שזה לא יהיה. הרב לייטמן, כן, לא מקבלים שום דבר באמונה. מיכאל, נו, אז פחות או יותר ביררנו. ההבדל בחוכמת הקבלה הוא שאתה יכול לבחון את כל הדברים האלה, לחקור אותם, אבל מלכתחילה אתה צריך לקבל את זה כאקסיומה. הרב לייטמן, אתה בודק כדי להמשיך ולעלות למעלה מהדעת, כנגד הדעת שלך. בצורה כזאת אתה מתחבר למדרגות הבאות, הגבוהות יותר. מיכאל, בכלל, בחוכמת הקבלה, צריך בכלל ידיעה איזושהי, כי פעם שמעתי שהמקובלים כדי ללמוד חוכמת הקבלה, היו חייבים ללמוד את שיבת המדעים, שם האמנות, ציור. הרב לייטמן, כן, בעבר זה היה הכרחי, כיוון שבצורה כזאת היא, התקנו או תוקנו כאלה רבדים של הנשמה בדורות הקודמים, ובזמננו כבר אין בזה צורך. מיכאל, ואנחנו רואים בעל הסולם כמה הוא כתב ולמד פילוסופיה ופסיכולוגיה, הרב לייטמן, כן, זה היה הכרחי, כיוון שכל הבריאה המהווה רצון להתמלא, ליהנות, צריכה כאילו לחלוטין למצות את עצמה. ולכן היה הכרחי לאדם להתייחס לרצון שלו כאל חומר הבריאה בצורות שונות, בצורות השונות שלו. כלומר, היו זמנים כאשר כדי לעלות מעל החומר היה צריך ממש לישון על הארץ, לאכול את האוכל הפשוט ביותר, להתלבש שם בסמרטוטים וכן הלאה. הייתה תקופה כזאת. בקיצור, לאנשים, למקובלים, היו כל מיני תקופות שבהן הם היו צריכים בצורה כזאת להשיג את העולם העליון, לתקן את הרצון. מיכאל, עכשיו אנחנו הבאנו כזאת דוגמה, פתאום אפילו נבהלתי קצת. איך אפשר לחיות בעולם שאם מישהו יחזיר לי כזאת מעטפה עם דולר אחד ואני נתתי לו $1,000? ואני צריך ככה להתנהג בעולם הזה, או שזה רק כדוגמה? הרב לייטמן, לא, אתה לא יכול להתנהג בעולם הזה בצורה רוחנית, אם סביבך נמצאים אנשים במדרגה יותר נמוכה מהרוחניות, במדרגה הגשמית. מיכאל, אז ככה אפשר להתנהג רק בקבוצה של לומדי קבלה, שגם כן מבינים מה שאתה עושה, אולי בכוונה משחקים ככה. הרב לייטמן, כן, רק ככה. מיכאל, ולהתנהג פשוט בצורה פשוטה של אמונה בתוך הדעת. כמו שנהוג בעולם. אבל בעיקרון, כאשר המקובל משיג כזאת מדרגה שבשבילו כל העולם זה השתקפות של הבורא, הרב לייטמן, זה משהו פרטי שלו, אתה לא רואה עליו שהוא פועל אחרת. האנשים לא רואים שם איזשהו אדם מיוחד, מוזר, שמתייחס לעולם בצורה לחלוטין לא ריאלית. לא, אין דבר כזה. מיכאל, אם לדוגמה ניקח את בעל הסולם, שם הוא נתן בחנות נגיד $1,000, קדם $500, נתן $1,000, החזירו לו עודף דולר אחד. איך הוא היה מתייחס לזה? הרב לייטמן, הוא היה דורש עודף? מיכאל, למה? הרב לייטמן, כיוון שבעולם שלנו זה החוקים, בכל מדרגה שבה אני נמצא ביחסי גומלין עם המציאות, אני צריך להיות איתה ביחסי גומלין, בהשתוות עם אותה המציאות. מיכאל, הוא מרגיש את הכוח האחד של הבורא מאחורי כל המוכרים האלה. הרב לייטמן, זה לא חשוב. דווקא כדי להרגיש את הבורא ולהיות איתו במצב נכון, הוא צריך לדרוש מהם עודף, כיוון שברובד הזה, ככה הבורא ביסס את חוקיו. החוקים האגואיסטיים של העולם שלנו, הם גם נוצרו על ידי הבורא. מיכאל, כלומר, אפילו אם הוא עצמו, מבחינת הנשמה שלו, נמצא במדרגה אחרת, במצב אחר, אבל בכל זאת הוא חי בגוף, בהרגשה של העולם הזה, אז כל עוד הוא קיים, הרב לייטמן, כמובן, אתה לא תרגיש עליו שום הבדל. כלום. הוא אוהב לאכול טוב, לישון, לטייל. כלומר, אתה בכלל לא תראה בו שום דבר רוחני. מיכאל, אז במה ההבדל? הרב לייטמן, ההבדל הזה, הוא לא מתגלה כלפיך. מיכאל, אני מדבר בנקודת המבט שלו. הרב לייטמן, הוא נמצא ביחסים אחרים עם הבורא. הבורא מתגלה אליו, והוא מתגלה לבורא, וברובד הזה הם נמצאים בקשר ביניהם. והוא, מלבד זאת, גם רוצה שכל יתר בני האדם בעולם, שגם הם ישיגו את אותה מדרגה, לפחות כמוהו. מיכאל, לא יודע, איזושהי דוגמה אולי. נאמר, טיול. מקבלים תענוג עצום מלטייל, רואים ארצות שונות, פוגשים אנשים, ומקובל נגיד הוא מטייל. אז מה, מלבד זה שהוא רואה הכל, שומע, חש, אוכל, הרב לייטמן, נו ומה? מיכאל, אז בנוסף הוא גם מרגיש את הבורא, כלומר, מי שנותן לו את כל זה, הוא גם נהנה מזה שמלווה אותו. הרב לייטמן, זאת הרגשה פרטית. מיכאל, אז על זה אני שואל. אז הוא נהנה גם מהטיול עצמו, וגם מהאוכל, וגם מהנוף והכל, וגם מזה הוא מרגיש את המקור שנותן לו את התענוג הזה. הרב לייטמן, כן. זה לא רע, כן? מיכאל, לא רע?
Дальше.
הלאה, טעות די שכיחה של מתחילים, וזה יכול להיות גם אחרי כמה שנים, להימשך כמה שנים, כאשר האדם מבקש ידיעה, כלומר, לומדים את חוכמת הקבלה, והוא מבקש ידיעה. הרב לייטמן, כיוון שהוא התרגל לזה בעולם שלנו, כיוון שזוהי תפיסה אגואיסטית טבעית שמובנת לו. מיכאל, מבקש להרגיש טוב, להרגיש את הבורא. אני ככה מבין שזה לא נכון לבקש להרגיש את הבורא. הרב לייטמן, תלוי לשמה. בעיקרון, הוא לא אמור להכתיב לבורא מה הוא מבקש, ואחר כך, כאשר הוא מתקדם, הוא מאבד את הרצון הזה לגלות את הבורא. מתחיל להתעורר בו הרצון לגלות את תכונת ההשפעה, להיות יותר בהשתוות הצורה, בתכונות עם הבורא, בהשתוות בתכונות עם הבורא, מאשר להרגיש את הבורא באגו שלו. מיכאל, נו, אנחנו מסבירים הכל כך יפה וטוב, וזה הכל כתוב במקורות, אבל אנחנו תמיד יכולים להסביר את המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע, אנחנו יכולים לבדוק את זה בכלים הטבעיים שלנו. אנחנו מסבירים את המצב העתידי, מה אנחנו נרגיש, אם נרגיש את הבורא, אם הוא יתגלה בנו, והמעבר עצמו מהמצב, ממצב X למצב של X פלוס 1, זה לא מובן, איך זה קורה? איזה פעולות צריך לעשות? כאן השיטה עצמה, אני לא יכול, הרב לייטמן, על זה נאמר, מה שלא עושה השכל, עושה הזמן. כלומר, אנחנו צריכים להבין שכל פעולה שלנו בלימוד השיטתי, בעבודה השיטתית בקבוצה, בעבודה השיטתית על עצמנו, בהפצה שבה אני משקיע את עצמי. בקיצור, בכל מה שאני עושה, כפי שנאמר, כל מה שבכוחך לעשות עשה, כתוצאה על ידי כל הפעולות השונות האלה, אתה מעורר עליך את המאור העליון. והמאור העליון הזה הוא דוחף אותך קדימה. הוא כל הזמן מקרין עליך את הכוח שלו, ובו יש את תכונת ההשפעה, תכונת האהבה, תכונת ההתקרבות, ומתחילות להתגלות בך התכונות האלה. אתה מתחיל לרצות אותן, אתה מתחיל להרגיש שהן לא קיימות בך, אתה מתחיל באור הזה לראות את עצמך כהפוך לאור הזה. זה נקרא הכרת הרע. ולאחר מכן, אחרי שאתה רואה את ההופכיות, כלומר, אתה מרגיש את הרע שבך, אתה רוצה להיפטר מהרע הזה בצורה טבעית, אפילו בתכונות האגואיסטיות שלך. כלומר, עוד בהיותך אגואיסט, אתה כבר רוצה להיפטר מהאגו הזה, אתה מבין שהוא מזיק לך. וכאן כבר מתחילה אצל האדם העבודה על עצמו וההתקדמות שלו לקראת תכונת ההשפעה. מיכאל, ניקח דוגמה קונקרטית. עם אותה המעטפה נאמר, כשהלוויתי למישהו $1,000, החזרו לי $1, ואני צריך להחשיב את זה כאילו החבר שלי החזר לי $1,000. הרב לייטמן, אתה מבין שזה $1, אתה רואה שזה $1, בך זה ברור מאוד ומורגש, אבל אתה רוצה לקבל את זה כהסכום המלא. מיכאל, למה? הרב לייטמן, כי בזה אתה רוצה להצדיק את החבר שלך, ואתה רוצה לעלות באמונה למעלה מהדעת. היות ואתה נמצא איתו ביחסים רוחניים. מיכאל, מאיפה לקחת לזה אנרגיה, כוח לעשות כזאת פעולה? הרב לייטמן, אם אני פועל בצורה כזאת, אני משפיע על החבר, אז בצורה כזאת אני מפתח בי, בונה בי את תכונת ההשפעה. אמונה למעלה מהדעת, ובצורה כזאת אני רוכש תכונה רוחנית. מיכאל, כלומר אני לא צריך לגשת אליו ולשאול אותו איפה שער הכסף. הרב לייטמן, לא צריך, להפך. מיכאל, כלומר את כדי כך חשוב לי הקשר איתו, חשוב לי הקשר עם הבורא, והוא כאמצעי, שאני מוכן להקריב הרב לייטמן, אתה לא מקריב, אתה רוכש, אתה מקבל ממנו אפשרות לעלות למדרגה רוחנית של אמונה למעלה מדעת. מיכאל, אני מנסה לתאר לעצמי מצב כזה. דרך אגב, יש לי כזאת סיטואציה, אני הלוויתי למישהו כסף, עוד לא יחזירו לי את זה. אני כמובן מקווה שיחזירו לי. הרב לייטמן, לא, זה לא חשוב, אתה צריך לדרוש שיחזירו לך. מיכאל, אמרת הרגע שלא צריך לדרוש, זה עם חבר. הרב לייטמן, לא, זה אם קיימים יחסים מאוד מסוימים בין החברים, בעיקרון אתה לא דורש, אם כך, אלא אתה מנסה לעשות כך שאתה מחשיב שמה שנתת לחבר, זה אתה כבר קיבלת. מיכאל, טוב, לקחנו דוגמה מורכבת. כסף והכל, זה גם בכל יתר המצבים, כאשר נדמה לי שהחבר מתנהג אליי בצורה מסוימת, ואחרי זה אני רואה שזה בכלל הכל הפוך. אז השאלה היא, שוב, מאיפה לקחת את הכוח לזה? להתייחס אליו בצורה כזאת? נאמר, זה מובן לי. נאמר, אני מבין את המצב הזה, תיארת אותו, איך אני מגיע אליו? אני מתאמן, מה? הרב לייטמן, אני מגיע לזה כאשר אני מרגיש שבעודי יחד איתו בגוף רוחני אחד, אני לא נותן ולא מקבל, אלא זה הכל אחד. כלומר, כאשר אני נתתי לחבר, אני לא נתתי לו, אלא להפך. אני הכנסתי אל תוך הגוף הרוחני המשותף שלנו משמעות עמוקה, גדולה, תועלת גדולה, השקעה גדולה. ובצורה כזאת אני מאוד שמח שיכולתי לעשות את זה. אין כאן איזושהי דאגה שירמו אותך? הרב לייטמן, מה זאת אומרת ירמו אותך? יש לך אפשרות. אם אתם באמת נמצאים ביחד בעשירייה, בקבוצה, ואתם מנסים ביחד להשיג את הבורא, להשיג את דרגתו, אז להפך, בשבילך אפשרות לתת לחבר, זה אופף אותך, נותן לך כנפיים, להפך, אתה חושב, מה עוד אני יכול לעשות עוד יותר טוב? מיכאל, אם אני נמצא במצב הזה, אם אני רואה שאין לי כוחות לזה, איך מהמצב שאין לי כוחות לזה, אני עושה איזה שהם מאמצים, מה? הרב לייטמן, לבקש שיהיה לך את הכוחות האלה. מיכאל, כיוון שזה לא טבעי, מובן שלא יהיה לי כוח לזה. אני ניסיתי את זה אפילו, אני יודע שאין לי כוח לזה. הרב לייטמן, אז תבקש שיהיו לך כוחות. מיכאל, אבל בזמן, כל עוד אני מבקש, לא תמיד מגיעה התשובה. הרב לייטמן, זה לא חשוב. כל הזמן לבקש. מיכאל, נו, סיטואציה קונקרטית. הוא מביא לי עכשיו את הכסף הזה, מה התפה? נתתי לו $1,000, הביא לי דולר אחד. בינתיים אני לא יכול. אני מבקש, נאמר אני מבקש, אין תשובה. מה אני עושה? לבקש ממנו את ה-999 דולר שיחזיר לי אותם, הרב לייטמן, זה עניינך? זה עניינך. מיכאל, כלומר זה מובן שאם אני מבקש ומקבל כוח, אז הכל לפי התוכנית, אבל אם לא, הרב לייטמן, כל עוד לא תקבל תשובה מהבורא, לא יקרה כלום. מיכאל, כלומר הכל עובד בצורה כזאת שעד שהבורא לא ייתן לי כוח, או שמה, יתגלה שזה היינו אח, אז אני לא אוכל לקבל את זה. הרב לייטמן, מי הביא לך חזרה דולר אחד? מיכאל, אם אין עוד מלבדו, אז זה הבורא, כן? הרב לייטמן, כמובן. מיכאל, אז הכל יוצא שזה משחק עם הבורא, אבל צריך עוד לראות את זה, שזה ככה. הרב לייטמן, לראות, אז כל האפקט נאבד. אתה רואה כבר בדעת ולא באמונה למעלה מהדעת. מיכאל, אז אני בכוונה גם לא רוצה לראות. הרב לייטמן, כמובן. מיכאל, טוב, צריך לחשוב על זה. זה המקובלים עושים כאלה תרגילים, מלווים זה לזה כסף, וטוב, יש בשביל אחד דברים. אבל כן, זה קטע של מקובלים. מיכאל, אבל אנחנו לא עושים את זה בתכלס. הרב לייטמן, כל אחד במידה של מה שניתן לו מלמעלה. מיכאל, למעשה, קשה לגלות את זה במשך היום, כאשר יש לך כאלה הזדמנויות. פה לקחתי דוגמה מאוד ברורה, אבל נגיד בשיעור, אתה לומד, שמה, אין כאלה מצבים. אתה הולך אחרי זה לעבודה. איפה לחפש כאלה תרגילים? הרב לייטמן, הפצה זה מאוד חשוב. אם האדם עוסק בהפצה של הידיעה הזאת, בכל רובד, בכל דרגה, אז זה מכסה על כל העבודה הרוחנית הפרטית שלו. ועליו הבורא ידאג. העיקר שהאדם מפיץ את שמו של הבורא בעולם. הגישה האמיתית אליו. מיכאל, למה? איך זה קשור למצב הרוחני שלי?
נו,
עוד כמה שעות, נגיד אני הולך לתת הרצאה, ואני אספר להם שם מי זה הבורא, על ההיסטוריה של ההתפתחות, הרצון וכן הלאה. הרב לייטמן, אם אתה מספר להם את זה מכל הלב, כדי להפיץ את שם הבורא בעולם, אז זה מכסה על כל ה... אפילו העבודה הרוחנית הפרטית שלך, והבורא כבר ידאג לה. אתה תדאג לו, והוא ידאג לך. מיכאל, טוב, זה פחות או יותר מובן.
טוב,
זאת הייתה תוכנית על אמונה למעלה מהדעת, אני מקווה שאנחנו ביררנו את הנושא קצת, ובעיקרון סיפרתי לך כבר שהתלמידים שלנו הם נגיד רואים את ה... תוכנית הזאת של 30 דקות ואחרי זה יש מודרטורים שעושים איתם סדנאות בנושא הזה, כלומר מובן שכל האינפורמציה הזאת היא לא רק כזאת פרונטלית שמקשיבים לנו וזהו, אלא אחר כך הם צריכים לעבור את כל זה על עצמם, לדבר על זה, והכי חשוב זה אחר כך כל מיני תרגילים. אז יש לי שאלה, האם כדאי להמציא כאלה תרגילים, לפחות עבור תלמידים בשלבים הראשונים שלהם, שלפני שהם יקבלו את התרגילים האלה מהחיים עצמם, נקרא לזה ככה. האם כדאי לעשות סימולציות איזשהן? הרב לייטמן, כמובן, קודם כל צריך לברר מה זה אמונה למטה מהדעת, אמונה בדעת ואמונה למעלה מהדעת. בין אנשים שהם לא מאמינים, מאמינים ומקובלים. מיכאל, בעתיד, נאמר, ימציאו כל מיני משחקי מחשב כאלה, סימולטורים שאפשר לבדוק את זה, האם אתה נמצא באמונה מתחת, בתוך או למעלה מהדעת אפשר לעשות דבר כזה? אתה חושב שיהיה? הרב לייטמן, כמובן. תן את השאלות האלה ושימציאו. שיתבלבלו, לא חשוב, שיבררו, יתווכחו, טוב מאוד. מיכאל, טוב, תודה רבה, זאת הייתה תוכנית על אמונה למעלה מהדעת, ועד הפעם הבאה, כל טוב.